אמר כך, יש לרב הרבה דיונים בענייני התחייה הלאומית, שמראים את המהפכה הרוחנית שהתחייה הלאומית גוררת בעקבותיה. למשל, הוא דיבר על הנצרות, כן? כל הפרק הקודם בא להראות כיצד התחייה הלאומית עניינה להוות אלטרנטיבה רוחנית למה שמפרנס את הגויים כעת, דהיינו הנצרות. כמו כן, יש גם השלכות בתחום של ערכי המוסר, אופן המלחמה הפנימית בנפש האדם, בין היצר הטוב ליצר הרע. הבה נקרא את הדברים בפנים. הישרת העקמומיות. הביטוי הזה לקוח מהגמרא לגבי, איך אומר זה, ברקים ורעמים. למה יש בעולם רעמים? כדי ליישר עקמומיות שבלב. כן? כי הרעם גורם לזעזוע, הוא פותח את מה שעקום. אדם פתאום מוכן לשמוע דברים שלפני כן הוא לא שמע. הרעם זה הזה, כאילו פתח אותו. אז באופן כללי יש צורך ליישר את העקומיות. הישרת העקומיות. בתכונות, כל זה מידות, כן? בדעות, יש דעות עקומות. בהשקפת החיים, כלומר זה הדעות בכלל. עד לעליות הקודש המעולות, שזה רוח הקודש, נבואה, דבקות. כן? כלומר, יש הרבה מה לעשות. צריך ליישר בכל התחומים, בתחומים התחתיים והתחומים היותר עליונים. צריך לתקן את התכונות, את הדעות, את השקפת החיים, וגם לזכות לרוח הקודש. אז הישרה הזאת זקוקה היא לחדור בשורשים התחתיים, ועימם לעלות לספירות הגבוהות. זאת אומרת, אתה לא יכול להתחיל מתיקון בתחומים מטאפיזיים עליונים, אתה צריך קודם כל להתחיל בתיקון תחתון. נראה אותך בתחומים היותר פשוטים. אז זה מתחילים קודם כל מהשורשים התחתיים. יש לאדם יצרים אפלים ושפלים, הוא צריך קודם כל לטפל בהם. כשההתפצלויות שולטות לעצמן, הן מעכירות ומחלחלות. מה זה התפצלויות? כל דבר בחיים מקורו בשורש החיים. שורש החיים זה טהור, זה נקי, זה קדוש. אבל יש בחיים מה שנקרא התפצלויות. כל זרם חיים, כשהוא מגיע לנקודה ספציפית, הוא מפוצל. הוא כבר לא כולל את כל עץ החיים הגדול. זה רע? לא. זה לא רע. זה לא רע. אבל כשההתפצלות דורשת שלטון לעצמה, היא הופכת להיות חזות הכל, אז היא מזיקה, אז היא הרע. זה מה שאומר הרב כאן. כשההתפצלויות שולטות לעצמן, הן מעכירות ומחלחלות.
זה פיצול אישיות?
לא, זה לא פיצול אישיות. זה לא פיצול אישיות, אני שוב חוזר לנושא. כוחות החיים הנמוכים, למשל, אדם יש לו תאוות אכילה. זה דבר טוב. זה בעצם נמשך מזרם החיים הגדול, הכללי, ששפע אלוהי שמחיה את הכל. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. מתוך זה נולדת גם תאוות האכילה. אז אם כך תאוות האכילה, היא דבר טוב, היא התפצלות של משהו גדול. מתי זה רע? כשזה הופך להיות חזות הכל. זה שולט לבדו. מובן? מה? הוא מסביר מה המקור של הרע. זה מה שהוא מסביר כאן, כן?
זה לא התפרטות. ההתפרטות לכאורה, אם אני מבין לכם את מה שהרב מסביר, ההתפרטות היא בעצם ברגע שהוא מתחיל עכשיו לממש תאוות האכילה וכל מיני דברים. אז את זה אפשר ואת זה אי אפשר ואת זה כך וזה כך. לא מתחיל ההתפרטות.
לא. עצם תאוות האכילה היא כבר התפצלות, היא התפצלות של זרימת החיים הכללית.
וכבר שם יש תקלה?
אין שם שום תקלה. התקלה היא רק כאשר ההתפצלות תובעת לעצמה עצמאות. כאשר, סליחה, באיזה דף אנחנו? למה לא כתוב כמו תמיד? אנחנו בדף למד דלת, בעמוד למד דלת, ולמה לא כתוב? תשמע, זה לא בעיה שלי. אני אף פעם לא כותב את זה. זה לא הבעיה שלי בכלל. תשאל את אנשי האינטרנט, מה אתה רוצה מהחיים שלי? איפה היינו? אני אומר דבר פשוט. נגיד, ניקח דוגמה. יש בתורה תרי"ג מצוות? יש. מצוות זה דבר טוב? דבר טוב. אם אני אקח מצווה מן המצוות ואני אעשה אותה חזות הכל, זה טוב?
זה לא שלם.
זה רע. לא, זה לא רק שזה לא שלם, זה רע.
מה זאת אומרת חזות הכל?
אני אגיד, כל התורה כולה זה אך ורק מצוות שילוח הקן. זה כל התורה אצלי. אז מצוות שילוח הקן מטובה הופכת לרעה. כי כשהיא עצמאית, היא לא נכללת בכללות כל המצוות כולן, אז היא מעוותת את החיים. מובן? אז אותו דבר, כל דבר שיש במציאות, כולל למשל תאווה. תאווה זה חלק מאילן גדול של חיים. ברוך השם שיש תאוות, מה היינו עושים בלי תאוות? התאוות הן חלק מתוכניתו הגדולה של הקדוש ברוך הוא. כשאני מסתכל על זה כך, התאווה היא דבר מצוין. כאשר אדם אומר אין בעולם אלא תאווה זו, זה רע, אוקיי? זה מה שנקרא כשההתפצלויות שולטות לעצמן, כשהן תובעות עצמאות. מה כל כך מסובך להבין פה?
זה נבל ברשות התורה?
זה לא נבל ברשות התורה, זה התפצלות שתובעת עצמאות. אתם מנסים להכניס את כל זה לקטגוריות מצוותיות מוגדרות. אני לא מסכים לזה, כי לא על זה הרב מדבר כאן. הרב מדבר על משהו יותר כללי. הוא מסביר מאיפה הרע בא. הרע בא כאשר פרט מתנתק מן הכלל ותובע שלטון על הכל. זה הכל. זה כמו שלומר, אדם שאוהב צבעים, צבע זה דבר יפה. הצבע למשל הסגול הוא צבע מאוד יפה. גם הצבע הירוק אגב הוא צבע יפה, גם הצבע הלבן הוא יפה. שיד אמר אדם, מאחר ואני ראיתי שהצבע הסגול הוא דבר יפה, אני אפעל כדי שהכל בעולם יהיה צבוע בסגול. זה טוב? זה לא טוב. אז הוא לקח התפצלות, רעיון אחד, שמפוצל מאילן החיים הגדול, והוא משליט את זה על הכל. מותר לחשוב דברים, בלי להכניס אותם בקטגוריות למדניות, הלכתיות. מותר? או לא, או שזה אסור? בסדר, אוקיי. כן. נכון, לכן צריך לקיים כל התורה, כי אדם מקיים רק חלק מן התורה, זה מעוות אותו, נכון. אי אפשר לקיים את כל התורה כולה, ולכן היום אנחנו מעוותים, יפה. לא ככה מחזיקים תפילים. יאיר, לא ככה מחזיקים תפילים. לא ככה, זה בצ'ופצ'יק. נתחיל. כן, מה אתה?
א',
מה?
אני אומר, אז כאילו, כל
המצוות שמוזים, במידה מסוימת, זה גם גורם נזק, כן. העבודה הדתית שלנו היום גורמת לנו נזקים, בוודאי. כי למשל, הופך להיות מצב שבו כל התורה כולה הופכת להיות מה שיש לך בצלחת. זה הכי חשוב. ובגלל זה מוכנים גם לעזוב את ארץ ישראל. ובגלל זה מוכנים לעזוב את המוסר הטבעי. ובגלל זה מוכנים לעזוב את הטבע. נכון? כשכל התורה כולה מצטמצמת להתליז. ההתליז, המקווה, בית המדרש, בקיצור כל המרכיבים של המועצה הדתית. ואתה הופך את הקדוש ברוך הוא לאלוהי המועצה הדתית של הקוסמוס. יש פה שאלה, הציפייה צריך להיות שלא יהיו התפצלויות או לא להיכשל בהם? כי על פי מה שהרב אומר, אין אפשרות שאדם לא ייתקע בהתפצלויות האלו. אני בהלם. הרב אומר דברים פשוטים ולא שמים לב למה שהוא אומר. אני אמרתי שזה רע שיש התפצלויות? לא. הרב אמר שזה רע שיש התפצלויות? לא. הרב אמר האם ההתפצלויות זה טוב? התשובה היא כן, זה מצוין שיש התפצלויות. ריבונו, זה כמו עץ. זה טוב שיש עלים נבדלים, שיש עלי פה ועלי שם, ועוד זלזל פה וזלזל שם. כל זה מה שיוצר את היופי של העץ. זה מצוין שיש התפצלויות. איפה לקחתם שההתפצלויות זה רע? מה הרב אמר? כשההתפצלויות שולטות לעצמן, כשהן תובעות עצמאות. כלומר, שענף קטן הופך להיות חזות הכל. מה כל כך מסובך? ודאי שאדם לא יכול שלא להתקע בהתפצלויות. זה מצוין שהוא נתקע בהתפצלויות. התפצלויות זה דבר חשוב. השאלה האם הוא נותן להם שלטון עצמאי, או שהוא תופס את הפרט שלו כחלק מן העניין הכולל. מובן? זה כמו שלמשל, המזכירה, זה חשוב שהיא תשתה כוס תה, זה מצוין. צריך לסדר פינת תה למזכירות, חייב להיות. אם כל העבודה שלה הופכת להיות רק לשתות כוסות תה, זה רע, זה הכל. כן.
לקחת מצווה כלשהי ולומר, זה כלל גדול בתורה, זה בעצם פוגע בעיקרון הזה?
לא. הלאה. כן. אני עוד לא קראתי את זה. בסדר? טוב. כשההתפצלויות, כמובן כשצידי החיים המפורטים שולטות לעצמן, הן מאחירות ומחלחלות. מזהמות ומגשמות, הגשמה גסה ומזוהמה את כל אוויר החיים. זה רע. מתי זה כן טוב? וכשהן נאחזות ומתבטלות בתכנים שממעלהן ועולות בעלייתן, הרי הן המוסיפות אור וחיים, תואר וקודש, אומץ ותפארת בכל. כלומר, זה טוב כשהתפצלויות החיים, עולות ומתכללות, נכללות, כלומר מתבטלות במובן של ביטול בשישים, לא נאפסות. אלא נכללות בזרימת החיים הכללית, זה חיובי. לכן זה טוב שיש לאדם יצרים. מה יעשה אדם, תודה רבה, בלי יצרים? ילך לרופא. מה יעשה לו הרופא? ישיב לו את יצריו. אני אדם לך, לא שהכל יבוא. יש לו יותר מה להעלות. הרי כל הגדול מחברו, יצרו גדול, הבנו. לא אמרנו כל הגדול מחברו צריך לבטל את יצרו, אלא אדרבה, צריך להשתמש ביצרו. כן.
ראינו לאורך כל הדורות, היו אנשים מסוימים שהחזיקו במצווה אחת מיוחדת, שמו עליה את כל הדגש.
כן.
ונחלו עולמות.
נכון. מה התשובה שלך לשאלה הזאת?
הקימו את כל היתר?
לא.
במינון נמוך?
לא. הם לא היו היחידים בעם ישראל. כלומר, כשאדם לוקח עניין אחד והופך אותו לבייבי שלו, הוא מתכלל, הוא נכלל בעבודה של כל האחרים כולם. לכן גם בעלי שם ייחוד שאומרים המקובלים לפני שהם עושים מצווה, הנה אנו עומדים לקיים מצווה פלונית, וכו' וכו', עם כל המצוות הכלולות בה. בסדר? אבל אתם כל הזמן סוטים מהנושא העיקרי, אני מצטער לגעור בכם. אתם כל הזמן מדברים על ענייני מצווה. אנחנו לא מדברים על מצוות. אנחנו מדברים על התפצלויות. שזה כל כוחות החיים שבאדם, וכוחות החיים שבאדם קיימים עוד לפני שיש מצוות. בסדר? אנחנו לא מדברים עכשיו על מצווה. אנחנו לא דוסים. אנחנו מדברים עכשיו על העלאת ערכי החיים כולם. בסדר? גם המצוות כלולות בזה. אבל האדם הוא לא מכונת מצוות. האדם הוא משהו הרבה יותר רחב, שכולל כוחות חיים אדירים, בסדר? והם לא כתובות בהלכה, כוחות החיים האלה. לא כתוב בהלכה כיצד קונים חוש אומנותי. לא כתוב. רגישות מוזיקלית, איפה קונים את זה? זה לא כתוב בהלכה. הלאה. אז אם כן, אומר, כשהן נאחזות ומתבטלות, הכוונה נכללות, בתכנים שממעל להן ועולות בעלייתם, הרי הן המוסיפות אור וחיים, תואר וקודש, אומץ ותפארת בכל. זה מה שנאמר בספר מסילת ישרים, בפרק כ"ו, שהוא הפרק האחרון של הספר, מסקנת הספר, בביאור מידת הקדושה, שהקדושה היא מצב שבו האדם מקדש מכוח דביקותו בבורא את כל מעשיו כולם. כל האבנים אמרו, עלה יניח צדיק ראשו. האם יש מצווה בהלכה להניח ראשו על קרית? התשובה היא לא. אבל, מה? אין מצווה להניח את ראשו על קרית. לאף אחד אין מצווה כזאת. להניח את ראשו על קרית?
אין מצווה.
אין שום מצווה בתורה להניח ראשו על קרית. אתה חולק על מה שאמרתי עכשיו או לא? ראה, אני שואל, מה? סליחה, אני שואל אותך, האם יש מצווה בהלכה? טוב, תודה רבה שהסכמת איתי. בסדר, לא חלקת עליי. זהו, צריך להתקדם פה. עכשיו, אבל, אצל יעקב אבינו, הכל קדוש, גם השינינו מצווה. הנחת ראשו של הצדיק, זה מרומם את הכל, גם את הקריות שלו. הכל מקבל ערך עליון. שלום כבוד הרב, האם הרב יכול להזכיר המקור שממנו הוא דיבר על הפרטים והכלל? תודה. מתי דיברתי על הפרטים והכלל? מה? מה פתאום? אבל לא הבאתי שום מקור. הוא אומר להזכיר את המקור ש... לא יודע על מה הוא מדבר. טוב. זה לא מה שהוא כתב. טוב, הלאה. אז מה שקרה, שהם עליהן ועולות בעלייתן, הרי הן מוסיפות אור וחיים, תואר וקודש, אומץ ותפארת לכל, בכל. אז כל עבודתו של האדם מתעלה מכוח הברית שנחרטת בין היצר הטוב לבין היצר הרע. יסוד, יסוד נצחי הוא, ואהבת את השם אלוהיך. איך? בכל לבבך. בשני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע. כלומר, היצר הרע הוא חלק מעבודת השם. חייבים להשתמש בו. לא תשתמש בו, אתה מורה על כך שיש שתי רשויות, חס ושלום. יש אלוהים ליצר הטוב, יש אלוהים ליצר הרע, חס ושלום. אלא אותו אלוה מתגלה ביצר הטוב שלך וביצר הרע שלך. השתמש נא ביצרך הרע. למשל, איך אפשר? דוגמה. האם אתה אוהב קובה? לא אוהב קובה.
אני אוהב.
לא, נשאל את אלימלך. כן. איזה מאכל אתה אוהב? אפשר לשאול, כן? שאלה אישית, אני מקווה שזה לא מהווה חדירה לפרט. סלט ירקות אתה אוהב? בסדר. עכשיו, בשבת יש להשתדל שזה יהיה טעים, נכון? אם אין לך תאווה לשום דבר, לא תוכל לקיים עונג שבת כראוי. לכן אתה צריך קודם כל שיהיה לך נתון כזה של אהבת סלט ירקות. ואז בשבת אתה תאכל אותו גם כן.
שזה היצר הרע נתניה
הזאת? זה עבודה ביצר הרע.
בלבד, בלי שיתוף של היצר הרע.
לא אמרנו בלי שיתוף של היצר הרע. כן, בשני יצריך.
זה מה ששאלתי, אם אפשר לראות את העבודה כזאת ביצר הרע בלבד?
האם אפשר לעבוד את השם ביצר הרע בלבד? אני חושב שלא. אי אפשר, מדוע? בגלל שהיצר הרע מקטין את מרחב ההסתכלות של האדם. האופקים שלו מצמצמים.
לאהוב סלט זה לא יצר רע. במקום לאכול 200 גרם סלט, לאכול 2 קילו סלט, זהו ליצר רע.
אתה לא יודע מה הוא מוכן לעשות בשביל סלט, הבן אדם הזה. אתה לא יודע מה שהוא מוכן. הוא מוכן לנסוע שעתיים לבזז רק כדי למצוא את המרכיבים הטובים של הסלט שלו. הוא מוסיף שם, כן, הוא מוסיף שם, איך קוראים לזה, פיניונים, צנוברים כאלה, וגם טופו משהו, נכון? בקיצור, הוא פריק של הסלט. איך אמר יצחק אבינו? עשה לי מטעמים כאשר אהבתי. בעבור תברכך נפשי. מה זה, אם היה אומר רק עשה לי מטעמים, אני יודע שהוא מבין. אבל כאשר אהבתי, זאת אומרת, יצחק מגלה בזה שיש היסטוריה לאהבת המטעמים שלו. יש, אתה מכיר את הטעמים שלי, זה לא פעם ראשונה. אז עשה לי מטעמים כאשר אהבתי. זאת אומרת שיצחק עבד את השם ביצר הרע.
לא מבין מה זה יצר הרע, מה רע בזה?
התכוונתי לבקש מאיפה הרב קורא עכשיו את שיעור. אני קורא מאורות עמוד למד דלת. שאלה נוספת, אבל יש ענפים שאנשים מתמקדים בהם. אז צריך פיצול מסוים בחיים, לא? אז הרע זה לא הפיצול, הרע זה ההתמקדות. כן, מה אתה אומר? עוד לא הסברנו מה זה יצר הרע. כל השאלות שלך נובעות מדבר אחד, לא הגדרנו מהו יצר הרע. חשבתי שאתם יודעים מה זה היצר הרע, ועכשיו אני אגדיר לכם מה זה יצר הרע. אני אגיד לכם מה זה יצר הרע. יצר הרע, אני אתן הגדרה פשוטה, אבל היא נכונה גם כן. זה אהבת החיים. אהבת העולם הזה. זה. אני לא אמרתי את המילה הזאת. לא. סליחה, אני לא אמרתי את המילה הזאת.
אז להיות החבר שלי גם כן זה יצר הרע.
כן, בדיוק. אני דבוק בחבר שלי, החברתיות וזה. יש באהבת העולם הזה, זה הגדרה של היצר הרע. יפה מאוד.
אז היצר הטוב זה המיטה.
יוצא לי זה שמה זה יצר הטוב? זה היצרים שיש לנשמה שלי. הנשמה שלי... אז אני מה שאני אסביר לך. אז אם תיתן לי לגמור, אני אוכל להסביר. יצר הטוב זה יצרים שיש לנשמה שלי. הנשמה שלי יש לה יצר של מוות. היא בעצם כל הזמן מתגעגעת לבית אביה, ואם הייתי נותן לה חופש עכשיו לעשות מה שהיא רוצה, על המקום הייתה עושה וופס, נעלמת. מזדקה. ברור? אז כך אפשר לומר שהיצר הטוב זה היצר הרע של הנשמה. מובן? אז מה יעשה האדם? הוא זקוק למשקולת לכיוון הזה ומשקולת לכיוון הזה. יש לו יצר הטוב ויצר הרע. דווקא החיבור הזה מאפשר לו לעבוד את השם. עכשיו, אם האדם נכנע ליצר הרע, מה זה יצר הרע? כשהוא מנהל לבדו את החיים, שכל שיקולי החיים שלי מודרכים אך ורק לפי הדרישות של היצר הרע, אז אני מגיע אל הרע. שימו לב, יש הבדל בינתיים בין יצר הרע לבין עבירה, או רע. רע זה לעשות הפך רצון השם, זה לא על זה, לא על זה דובר, מדובר על כוחות הנפש. כוחות הנפש, שכשהן לבדן מביאות אותי אל הרע, כשהן מחוברות אל היצר הטוב, מצחצחות את הקודש. הרב לא כותב בעניה שבת שיצר הרע יהפוך לטוב, יכול להיות, כן. יצר הרע זה לא כניעה לתאוות. יצר הרע זה התאוות. הרע זה הכניעה לתאוות. יפה. אבל לא דיברתי על הרע, דיברתי על היצר הרע. היצר הרע זה כוחות החיים החשובים שיש באדם. מי שאין לו יצר הרע זה מדאיג מאוד. צריך פסיכולוג על המקום. להחזיר לו את היצר הרע, כן. נכון. אתה שואל, האם זה שאפשר להעלות את הכל, האם זה רק צדיק, או כל יהודי שמקיים מצוות והולך בדרך השם? היהודי שמקיים מצוות והולך בדרך השם, איך אתה קורא לזה? אז מה הוא? מה זה נקרא צדיק? ודאי שזה צדיק. כן. לא, צדיק לא עושה עבירות, אם הוא עושה עבירה אז הוא לא צדיק, הוא רשע.
אז אם אדם שהוא גם ירשע, שהוא
ירשע מה,
אם
קיים
מצוות,
לפעמים הוא חוטא. אז הוא לא צדיק.
אז
הוא לא צדיק. אז הבנתי
שהוא
עושה עבירות,
שזה בעצם האדם הזה, שהוא גם עושה מצוות וגם...
גם עושה מצוות, גם עושה עבירות. מי שעושה עבירה הוא רשע. אפילו על איסור דרבנן.
אז אחד כזה, זה לא מעלה את הקודש.
ודאי שהוא לא יכול להיות הקודש, הוא רשע.
אז אין צדיקים בכלל בארץ?
למה אין צדיקים בארץ?
ודאי שיש צדיק. צדיק טוב אשר עשה טוב לא יחטא. לפי זה אין.
מה פתאום? איזה דברים? איפה לקחת דברים כאלה? שאין צדיקים בעולם?
לא, לפי זה...
לפי מה שאתה אומר... סליחה. מה שאתה אומר הוא נורא. כי זה אומר שהקדוש ברוך הוא הכשיל אותנו בכוונה. זה לא יכול להיות. רבנו סעדיה גאון בספר אמונות ודעות שואל, איך אפשר לקיים את כל המצוות? עונה רבנו סעדיה, אם הקדוש ברוך הוא לא היה יודע שאפשר שנקיים את כל המצוות, לא היה מצווה אותנו בהן. מכאן שאפשר לקיים את כל המצוות. אז אפשר להיות צדיק, אני לא מבין למה...
פסוק.
אין צדיק אין בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. שזה דבר לא מובן בכלל. כי אם הוא צדיק, אז הוא לא חוטא, ואם הוא עושה חטא, אז הוא לא צדיק. דבר נוסף, מה זאת אומרת יעשה טוב? תגיד, אין צדיק בארץ אשר לא יחטא, מה זה יעשה טוב ולא יחטא? זה עצמו התשובה. כשהוא עושה טוב, הוא חוטא למדרגה שלמטה ממנו, או למדרגה שלמעלה ממנו, חוטא לה יותר טוב. אין הכוונה שהוא חוטא שהוא עושה עבירה חס ושלום. כן, בבקשה. נכון.
למיטב הבנתי יש משהו חיצוני לאל, לאלוהות, שנקרא שטן, ספר איוב.
כן.
איך זה מתיישב?
אתה שואל, הרי היהדות חושבת שיש רק אל אחד. איננה דואליסטית. איננה חושבת למשל כמו הנצרות שהשטן עומד ונפרד מהאלוהות. איך נבין את האישיות השטן שמופיע בספר איוב? תשובה, השטן בספר איוב זה הקדוש ברוך הוא, בעצמו. שער כתוב, ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם, ויבואו גם השטן בתוכם. זאת אומרת שהוא מבני האלוהים. זאת אומרת שהוא גילו...
הוא אחד מהעובדים של הקדוש ברוך הוא.
נכון. לא, הוא לא אחד מהעובדים, הוא אחד מהזרועות. הוא אחד מגילויי הרצון האלוהי.
הוא מלאך.
מלאך, יפה. ויבואו גם השטן בתוכם.
רואים שם
בפירוש
שהקדוש ברוך הוא מזהיר אותו, רק את נפשו
תשמור. לא, רק את נפשו
שמור.
נו, אז מה? מה הבעיה?
הקדוש ברוך הוא מצב את עצמו?
כן. זה המשמעות של הדיבור של הבורים עם המלאכים. כן, בבקשה.
את קוד השחר אנחנו מבקשים בין היתר שהקדוש ברוך הוא יצא אותו מעזב פנים, מעזב פנים עם יצר.
נכון.
לפי גישתו של הרב, זה צריך למחוק. כי יצר הרב אנחנו צריכים, רע אנחנו צריכים.
תענה בעצמך על השאלה. אני חוזר על השאלה ואחר כך אתה תענה. אתה שואל, איך אנחנו מתפללים בבוקר שהשם יציל אותנו מיצר הרע? לפי מה שאני אומר, זה טוב מאוד יצר, צריך למחוק את זה מהתפילה. תענה בעצמך, בבקשה.
אם הייתה לי
תשובה,
לא
תשאל. אבל זה קל למצוא את התשובה.
תציל
אותנו משלטון היצר הרע, שישלוט בנו. זה הכוון.
כן. לא, אבל זה כמו שאלה.
עשה את זה.
מתקרב לחופש.
כן. יש לך שעה ביציאה.
לפי מה שאמרנו, זה קצת מתקשר לשאלה הזאת,
שהאידיאל
ביהדות כביכול זה יצר הרע. יצר הטוב, יותר מה
שהיצר הטוב. הבנתי. האידיאל. האידיאל, כן?
האידיאל שאנחנו מצבים לו, זה יצר הרע. זאת אומרת, אנחנו רוצים
להתאם
את יצר הרע.
האידיאל זה החיבור בין, זה בשני יצריך, בכל לבבך. כן, בשני יצריך, ביצר הטוב, ביצר הרע. זה לא מה שאמרנו. זה לפי מה שאתה אומר, אבל הוא שאל לפי מה שאמרנו. כן.
הרב הזכיר מקודם שאנחנו לא מכונת מצוות.
אמת.
בפועל אנחנו אוספים מצוות, וחודש אלול יותר, אנחנו כל היום רוצים מהבר.
אתה צודק, אנחנו לא רק עושים מצוות.
בפועל אנחנו אוספים.
אנחנו ברוך השם מקיימים תרי"ג מצוות, לפחות לפי ההשתדלות. אוספים הרבה הרבה מצוות. אבל החיים שלנו אינם רק מצוות. טוב, זה מה שאמרת. הרי חז"ל אמרו, דרך ארץ קדמה לתורה. אז משמע שיש משהו שקודם. אני זוכר בשעתו, אני הסתובבתי הרבה בעיר הקודש, ימית תיבנה ותיכונן. זיכרונה לברכה. ושם, בימית, היו אנשים דתיים ואנשים חילונים. יכולת להסתובב ברחובות ימית ולראות מרחוק איזה בית מאוכלס בדתיים ואיזה בחילונים. נו, איך היה אפשר לזהות?
לפי הגינות.
לפי הגינות. כן? הדתיים אמרו, באנו לפה לכמה חודשים כדי למנוע את הפינוי של העיר. לא, באנו לכמה חודשים, בוא נלמד תורה. באמת, היו שיעורי תורה בימית בלי סוף. מה עם החילונים? חילונים לא באו ללמוד תורה. מה יש להם לעשות? טיפחו את הגינה. חבל, לדעתי אם לא טיפחו את הגינה. טוב, הגמרא בברכות אומרת, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. כלומר, יש להשתלט על היצר הרע, לבטל אותו ולהשאיר את היצר הטוב. איך זה מסתדר עם דברי הרב? תודה. תשובה, אינני יודע כמה הלמים אוכל עוד לשאת. אני עדיין בהלם מההבנה של הדברים האלה בגמרא. כתוב בגמרא שצריך לבטל אותו ולהשאיר רק את היצר הטוב. איפה ראית את זה בביטוי של הגמרא? הגמרא אומרת לעולם ירגיז אדם יצר טוב עד יצר רע. מה זה ירגיז? ישלח אותו למלחמה. ומה התשוב, מה המשך? אם
ניצחו
מוטל. הרגו כתוב? לא כתוב הרגו. אם ניצחו. מה זה לנצח? הופך אותו לחלק להיות שלו. כן? ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. אז אינני מבין איך כבודך השואל ראית בגמרא שכתוב שצריך להשאיר רק את היצר הטוב. אני פשוט בהלם מאיך שאנשים קוראים את הגמרא במחילה, אני לא מתכוון לפגוע באף אחד. אגב, אני לא מפרסם את שמך ואת אפילו לא, אני אפילו לא יודע מי אתה. כן. מה עם דוד המלך? זאת שאלה טובה. דוד המלך כתוב, וליבי חלל בקרבי. שביטל לגמרי יצר הרע שלו. תשובה.
הרגו בתענית, אומר
הרגש. מה? הרגו בתענית. אז מה? אז אם ככה, אנחנו כן רואים, מה?
תענית זה באמת ביטול החיים.
כן, אז זה פה שאלה. כן? אין לו יותר יצר הרע, ליבי חלל בקרבי, זה דבר כזה. אין יצר הרע, הייתי אצלו. איך יכול להיות? תשובה, כדי שאדם יהרוג את היצר הרע, צריך שיהיה לו מה להרוג. ודוד המלך היה אדם שהיה לו יצר הרע, ועבד את השם בשני יצריו, עד שבשלב מסוים של חייו, לצורכי הכלל, הרג את היצר הרע שלו. מצד עבודתו הפרטית היה יותר טוב, שמשאיר את יצרו הרע. אבל מצד עבודת הכלל, היה צריך שיהיה מסור כל כולו לכלל, לכן לא הייתה לו ברירה אלא להרוג את יצרו הרע. כי הוא היה מלך ישראל. לא, הוא צריך לעבוד למען הכלל כולו. אז הוא משתמש ביצר הרע של הכלל בשביל זה. הוא לא צריך את היצר הרע הפרטי שלו.
ומה זה שאנחנו אומרים, שאולי זה דתי, אולי שהוא יכול להביא לבוא ישחת ליצר הרע.
לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא שוחט את היצר הרע. מסביר בעל נפש החיים, רבי חיים וולוז'ין, שהשחיטה זה הפרדת הראש מן הגוף. נכון? כלומר, השורש יישאר, ההופעה תבוטל. כלומר, שורש הרע הוא דבר חיובי. ולכן, מה?
זה
יתבטא בזה שכוחות החיים של היצר, אתה יכול לשים את הפה כשאתה מפעיל, את הידע. שכוחות החיים יתבטלו, כוחות החיים יישארו, והם מבחינת ראש של היצר הרע, והגוף, דהיינו, המעשים הרעים שבאים בעקבותיו, זה יתבטל. לא תהיה, היצר הרע לא יביא למעשים רעים. זו הכוונה. כן? האם יש מצב שהרב ימשיך עם הפסקה של הספר? אולי אפשר לקרוא את זה עד הסוף, ולאחר מכן להתווכח. להתווכח? אני חושב שהוא מתכוון להתווכח, נכון? טוב, זה סדר.
סוף השנה, לא נורא, סוף השנה.
אז כן, אני רוצה להמשיך את הפסקה. אני רוצה באמת. אני מקווה שתיתנו לי. טוב. האהבה אינה שלמה ואינה נובעת יפה ממקור האחדות המתוארה, כי אם כשכוללים את היצרים ביחד, והיצר הרע מתאגד עם היצר הטוב. וכל כוחותיו הרעים הינם נאחזים בשורש הטוב ומתהפכים לטובה. לצחצח, להחיות, להבהיר ולזקק יותר את להט הטוב. דבר זה נוהג לא רק ביצרים, אלא בעוד דברים. בדעות, בתכונות ובעצמיות החיים. זאת אומרת, יש דעות. בדרך כלל עושים הפרדה בין דעה טובה לדעה רעה. הדעה הזאת היא טובה, הדעה הזאת היא רעה. אבל זה לא שלם. כי אם אינך כולל את צד האמת שיש בדעה הרעה, אז חסר פה משהו. לכן עליך לצרף את הדעה הרעה אל הדעה הטובה. נביא לכם דוגמה לזה. למשל, התורה אומרת, עבד תעבדון את כל המקומות אשר עבדו בהם הגויים. אשר עבדו שם, בהם שם הגויים. על הערים הגבוהים, ותחת כל עץ רענן. בקיצור, צריך לאבד עבודה זרה מן העולם. מה זה עבודה זרה? הכנענית במיוחד. זאת עבודה זרה שהייתה לה מודעות חזקה מאוד לערך של הטבע, כוחות החיים, נכון? לכן הם תחת כל גבעה נישאה, ועל כל גבעה נישאה, ותחת כל עץ רענן, הם עשו מה שעשו. בגלל שהם הרגישו קשר אל עוצמת החיים של הטבע. התורה אומרת, צריך להיות ברברי, לא להיות רגיש לדברים האלה, לחסל את כל הגילויים האלה של חיים שהרגישו הכנענים בכל המקומות האלה.
שהם חיים אמיתיים לכאורה.
ודאי שזה חיים אמיתיים, מה? במעיינות, בגבעות, בהרים, אין שם כוחות חיים? יש. התורה אומרת, תחסל את כל זה. ואחר כך, אל תעלה עולותיך בכל המקום אשר תראה, כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך מכל שבטיך, לשכנות תדרשו ואתה שמה ואתם שמה, את עולותיכם וזבחיכם וכו'. זאת אומרת, התורה אומרת לחוות חוויה בבית המקדש של התאחדות עם הטבע. אותה חוויה שהתורה אסרה ואמרה להשמידה מחוץ למקדש, היא משתמשת במקדש, בא במקדש, ומעלה אותה ומרומת אותה. וכדברי הרמב״ם, שכל ענייני המקדש מקורם במנהגיהם של עובדי עבודה זרה. זאת אומרת שהתורה אוסרת דבר מסוים במקום אחד, נלחמת בו, אחר כך היא מרוממת אותו, מעדנת אותו, במקום אחר. יש אפילו, למשל, הנחיה כזאת של חכמי הקבלה, שזה לא טוב לאדם ללכת בלי נעליים, יחף. מדוע? כי אנחנו חוששים מתומעת הארץ. מה זה תומעת הארץ? שיש כוחות חיים באדמה ששואבים את האדם אליהם. במקדש חייבים להיות יחפים. זאת אומרת, אין פה דבר מוחלט. בסופו של דבר, ההתחברות אל הטבע, הארצי, האדמתי, זה דבר חיובי במקום קדוש. נכון? שאל נע עליך, מעל רגליך, כי המקום שאתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. אז מה שנאמר כאן, בשני יצריך, יצר טוב יצר רע, כוונה שדבר זה נוהג גם בדעות. כלומר, אם יש דעה בלתי נכונה, עליך להשתמש בה בתוך הקודש. למשל, אביא לכם דוגמה אחרת, עוד דוגמה. בספר ליקוטי מוהר"ן, מכיר? תורה נ"ב, רבי חנינא בן חכינאי, מכיר? המהלך בדרך יחידי, נכון? אז שמה שואל רבי נחמן מברסלב על דעתם של הפילוסופים, שהפילוסופים אמרו שהעולם מחויב המציאות. הוא אומר, זו דעה רעה ומשובשת, לומר שהעולם מחויב המציאות. כי מחויב המציאות היחיד זה רק הבורא יתברך, וכל העולם כולו הוא אפשרי המציאות. נכון? אז יכולנו אם כן לחלק את הדעות לשניים. הדעה האמיתית שהעולם הוא אפשרי המציאות, והדעה הרעה שהעולם מחויב המציאות. נכון? אבל, אומר רבי נחמן, שואל שאלה, אך מאיכן נמשך הטעות? כלומר, זה מעניין אותו. מהו נקודת האמת שבגללה הפילוסופים אמרו מה שהם אמרו? ואז הוא מגיע למסקנה, עמוקה מאוד. הוא אומר שזה נכון שהעולם הוא אפשרי המציאות לפני שברא נשמות ישראל. אבל משעה שברא נשמות ישראל, העולם מוכרח המציאות, כך ישראל התקיימו בלי העולם. ואז יוצא שכל המתנהג בהתנהגות של ישראל, דהיינו המהלך בדרך יחידי, דהיינו שאיננו שם ליבו לדעות של אחרים, והוא נאור בלילה, זאת אומרת שהוא מוכן להשקיע כשכולם לא מוכנים להשקיע. והוא מפנה את ליבו לבטלה כשהוא מבטל את עצמו בביטול היש לפני הבורא, הרי זה מתחייב, קונה חיוב בנפשו, הופך להיות מחויב המציאות אחרי שהיה רק אפשרי המציאות. נו, מה עשה כאן רבי נחמן ברסלב? הוא שמע לרב קוק. הוא שמע לרב קוק. הוא לקח את הדעה הרעה והפך אותה להיות חלק מן הקודש. כלומר, זה נקרא עידון. זה שזה הפך פשט במשנה ולא בגמרא, מה אכפת לי? מה שאני הבאתי את זה, לא כדי ללמד אתכן את רבי נחמן, זה לא הנושא של השיעור. אני הבאתי רק את הרעיון המובא שם. רציתי רק להסביר איך העיקרון שהרב מדבר עליו כאן מתיישם. אז הבאתי לכם דוגמה, כן? שבדעות אפשר לחבר את הדעה הרעה לטובה, כן.
עבודה זרה זה יצר רע?
עבודה זרה, כן, זה יצר הרע.
איך חכמי ישראל בזמנו ישבו כל כך הרבה זמן בתענית על מנת לבטל את העבודה הזרה?
איך חכמי ישראל ישבו בתענית כדי לבטל יצר הרע של עבודה זרה? הם עשו חשבון שזה לא היה כדאי. איך אמרו? לא איהו בעינה ולא שכרו בעינה. כן, אנחנו לא רוצים לא אותו ולא את שכרו. אז הפסידו משהו. מה הפסידו? על ידי שביטלו יצר הרע של עבודה זרה, הפסיקה שכינה לשרות בבית קודשי הקודשים, הגמרא מפורשת שם, נכון? ופסקה הנבואה, והוכרחנו לקבל נוסח קבוע לתפילה.
נו? ידעו את זה?
ידעו. ידעו. אבל יש מצבים, איך אומרים? כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. לפעמים אדם, מרוב שהוא חוטא, אז עדיף שיבטל את יצרו הרע, אז הוא יהיה אדם קטן, מדולדל. סליחה, הוא יהיה מדולדל, אבל אולי זה שווה לו. אבל זה לא אידאל. האידאל זה שהיצר הזה יחזור, ולא נעבוד עבודה זרה. אלא נשתמש בו לעבודת השם.
הם ישבו על העריות וחזרו בהם.
כן, זה ראו שזה קצת יותר מדי מוגזם, עבודה זרה לא חזרו בהם, אמרו שהעולם עוד לא יכול להתמודד עם זה. אבל זה לא טוב, זה דלדול. כן, האם תמצית האידאל זה חיבור בין יצר טוב לרע, ובין כלל ופרט? זה אידאל, אני לא יודע אם זה תמצית האידאל, זה אידאל, כן. הלאה. כן.
רק קצת קשור לימים שנמצאים בהם. שחרב בית המקדש, בטל פעם הפירות, בטל זה, בטל של הסדרה של מה שחרב.
נכון.
מה בעצם בטל כוח החיות?
בדיוק. מאז שחרב בית המקדש, כל כוחות החיים שלנו ידלדלו. אנחנו בעולם מדולדל. אז אנחנו... יש לנו פחות יצר הרע, ודאי. הרבה פחות. יצר הרע שלנו זה פינאץ, לעומת יצר הרע של הקדמונים. שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה. אז יתר כמה כוח צריך בשביל לרצוח? עכשיו, לא אמרתי שאין רוצחים היום, אבל פעם זה היה הנורמה. אתה מבין? ניסית פעם להרוג מישהו? טוב, לא נשאל אותך שאלות אישיות, כן? מה? כן. אז אתה מבין, זה כוחות. טוב, אז איפה היית? דבר זה נוהג בדעות. בתכונות, כן, גם במידות. אני צריך להשתמש במידות הרעות שלי לטובה. ובעצמיות החיים, בהבנת העולם, בהשכלת האמונה, בחינוך הכללי והפרטי. בשאיפות העדינות, כן, זה גם בחינוך, זה מאוד מעניין מה שהרב אומר כאן. שאפילו בחינוך הפרטי זה כך. כלומר, יש צד של התמודדות עם כוחות החיים, לעודד את כוחות החיים. לא לעשות אדם מדולדל, אלא שיהיה מלא כוחות, מלא עוצמה, וישתמש בזה לעבודת השם. בשאיפות העדינות של החיים, של האנושיות, של הלאומיות, ושל השלמת האדם באור תקוות העושר המעולה. ולזה דרושים כל כוחות התוהר האדיר של גבורת החוכמה העליונה. כלומר, איך אפשר להגיע למצב שכל הכוחות האלה מתעלים? אפשר אם יש לך חוכמה עליונה. חוכמה עליונה שנותנת מקום לכל דבר. איך אמרו חכמים במסכת אבות? אין לך דבר שאין לו מקום. זאת אומרת שכל דבר יש לו מקום. אבל אז מתי הוא רע? כשהוא מחוץ למקומו.
לא שיבצתי נכון.
לא שיבצתי נכון, יפה. עכשיו יש פה בעיה. מה נעשה? איך נדע איך לשבץ? איפה לשים כל כוח? בשביל זה צריך חוכמה עליונה. בשביל, נגיד, זה טוב וזה רע, זה לא צריך הרבה כוח. מספיק ללמוד שולחן ערוך. שולחן ערוך אומר, זה טוב, זה רע. פשוט, עולם מסודר. אבל למצוא את המקום של כוח שהוא רע במקום מסוים, ולתת לו את מקומו הנכון, ולמצוא את המקום האחר, זה חוכמה עליונה. איפה החוכמה הזאת? חוכמת הסוד. זה מה שאומר כאן. ומטרתו של סוד השם אשר לראיו, ההולך ומתנוצץ בלבבות, המחבש לו את דרכיו על ידי כל האמצעים הרבים והשונים, החוצב לו גולות עיליות וגולות תחתיות, הבא דרך פתחים חרקים וחלונות, גם פרצים, גם דרך פרצים והריסות, והכל אל מקומו שואף זורח הוא. זה חוכמה של יחידים, הכוונה בצלילותה, כלומר בצורתה הצלולה היא חוכמה של יחידים. בצורתה האחורה, הנגזרת, זה נמצא בכל. זה, כלומר הרב מאבחן שהדור כולו הוא דור שבו תורת הסוד פורצת מכל הכיוונים. מובן? עכשיו איך שהיא היום היא נמכרת בשוק, כן, קבלה בגרוש לעם, זה לא רציני. לא רציני, זה אפילו הייתי אומר רמאות. זה מרמה את בני האדם לחשוב שהם מרקיעי שחקים ומגיעים לספרות עליונות, כשמצד האמת זה הכל קשקוש אחד גדול. זה רוחניות בגרוש. כן. מה, התופעה של קבל על העם? ודאי שיש פרספקטיבה מספיק גדולה כדי לראות את זה. ודאי שיש, אני יכול לגמור את המשפט שלי עם תאר שלי, כן. אני באמצע, לענות לך, אתה אמרת משהו, אני רוצה לענות. כן. ודאי שיש פרספקטיבה, זה לא התחיל מלפני שנה. יש עוד מישהו שלפני זה עשה את זה, כבר מזה 30 שנה, הוא פועל. וזה בעצם הוורסיה החדשה. וחוץ מזה, אני קצת מכיר את הדברים מבפנים, גם כן. אז אני יודע על מה מדובר.
מה התוצאה של זה?
התוצאה של זה היא יצירת קאט. כבר במיוחד אצל לייטמן וחבריו, אז יש שם דברים חמורים ביותר. האנשים מאבדים כל עצמיות, למרות שגם דרך זה אנשים חוזרים בתשובה. אבל זה שאדם חוזר בתשובה דרך חוויות בעייתיות, זה לא הופך את החוויות הבעייתיות למותרות. עכשיו, אבל לא על זה אני מדבר. מה שהרב כאן מאבחן, מאבחן שהדור בכללו, יש לו צימאון, והצימאון בא לידי ביטוי גם בתופעה הזאת שאנחנו דנו עליה. כן? הצימאון גורם שיש כוחות חיים שדורשים את שחרורם, הם רוצים להשתחרר, והכוחות האלה הם בעצם באופן פנימי, גנוז, תת מודע, תביעה לחיבור היצר הטוב עם היצר הרע. כן, אז לכאורה, הכוחות האלה צריכים את המענה שלהם. צודק. אבל באורות הקודש הרב מסביר דבר מעניין. שמצד אחד, העולם מתעלה, ואז הדור דורש, בצדק, שיסמכו עליו. למה? כי יש לנו כוחות טובים, והכוחות הטובים האלה רוצים לצאת אל הפועל. וזה ודאי שזה רצוי יותר שכוח טוב יצא לפועל לא מתוך כפייה, אלא מתוך זהות פנימית. אבל דווקא, כיוון שאנחנו באמצע התהליך, אז מה שקורה זה שלא כל הכוחות יזדקחו, ואז הכוחות הרעים שעדיין שולטים בנו, עולים טרמפ על תביעת החירות הזאת. ואז גם הם רוצים להשתחרר. ואז יוצא איזה מין תוצר כלאיים כזה. דור שהוא מצד אחד מעולה ונעלה מאוד, ודווקא הוא שטוף בהרבה רע. דווקא בגלל מעלתו, לא מפני קטנותו. זה מה שהרב מסביר במאמר הדור. שבדורות הקודמים אדם עשה רע בגלל שהיה לו יצר הרע. בדור הזה אדם עושה רע כי יש לו יצר הטוב. יש לו אידיאלים. והאידיאלים האלה לא מוצאים את עצמם בתוך כותלי בית המדרש. אז הם מוצאים את עצמם מחוץ לכותלי בית המדרש. וסוחבים עמם גם את הנטיות הרעות. שעולות טרמפ על העלייה הנהדרת הזאת. מובן? מה? משתתות, בוודאי, בוודאי.
יכול להיות שזה תירוץ של הדור הקודם, שרוצה להחזיק בכיסאו?
מה אתה מתכוון?
שבעצם הצעירים שבאמת עם הטוב שבהם, שרוצים לפרוץ החוצה, בעצם הדור הקודם לא נותן להם, כל מיני רוצה. בגלל שהוא רוצה להחזיק עדיין בשלטון.
יש גם דבר כזה. יש גם דבר כזה שלפעמים יש כוחות של שמרנות שבאים מתוך אינטרסים. אבל אנחנו מדברים פה במובן יותר כולל, לא רק במובן של היצרים הפרטיים של אדם זה או אחר. אנחנו רוצים להבין מהי התופעה הכוללת. התופעה הכוללת היא שיש נשמות גבוהות מאוד לדור הזה, והדור הזה מרגיש שיש משהו גדול שצריך להתבטא דרכו, אבל הם אינם יודעים מהו, ואז גם הסיגים שעדיין קיימים בתוך הנפש, אנחנו לא בעולם בלירה, הסיגים האלה עולים גם כן על התנועת חיים הזאת. מובן? כן, בבקשה.
אז איך מתרגמים את זה לכסף קטן? אדם שיש לו נערים בגיל ההתבגרות בבית.
כן.
לתת להם יד חופשי, להדריך, לא להדריך, מה? לפי השיטה הזאת.
אני אגיד לך משהו. אתה שואל שאלה בחינוך. היסוד הגדול ביותר של החינוך, זה האמון. אם אתה רוצה להשיג התנהגות מסוימת של הנערים, כן? אתה רוצה להשיג התנהגות על ידי כפייה או על ידי מסע ומתן. בוא נעשה עסק. אתה תקום לתפילה, אני אתן לך לעשות ככה. כן? אז בדבר כזה אתה בוודאי תפסיד. כי האדם עושה את מה שאתה אומר לו רק בגלל שהוא תחת סמכותך. ברגע שהסמכות תיעלם והיא נעלמת בגיל מסוים, הוא יעשה משהו אחר. ברור? על זה אמרו רבותינו מסכת אבות, העמידו תלמידים הרבה. מה זה העמידו? הם צריכים לעמוד על רגליהם, ואת זה צריך לעשות הרבה. כן?
ראינו, ילד קטן, אתה מפתה אותו בהתחלה עם סוכריה.
כן.
עובר מדרגה לבמבה, עובר זה, 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 עד שבסוף אתה מגיע לאופניים.
נכון.
לא מדבר ברמות הגבוהות בית ומכונית.
כן.
ראינו שכן יש תהליך של תן לי ותן לי.
כן. יש הבדל בין פרסים לבין מסחר. אתה מבין? יש פרסים, אתה רוצה לפתות את הילד, תן לו סוכריה.
פרס זה גם מסחר.
מה?
פרס זה גם מסחר.
זה לא אותו דבר. השאלה היא, מהו הכיוון שאותו אתה מפתח? האם כיוון של פיתוח הרצון, או, ומילה קבלת אחריות, בתור פרס גם כן, או מצב שבו אתה אומר, אתה תעשה מה שאני אומר, אם לא, אז אני לא נותן לך, משהו כזה. זה לא אותה אווירה בכלל. אני זוכר לפני כמה שנים, היה יהודי אחד, שאמר לי, תשמע, יש לי בעיה, הבן שלי לא רוצה לקום לתפילה, ואני צריך כל פעם לעשות איתו מסע ומתן. כן? שהוא ילך לתפילה מניין בקצת יותר מאוחר, אבל הוא צריך לעשות כך וכך, וקיצור כל מיני עסקאות. אמרתי לו, אם תמשיך ככה, הבן שלך יהיה חילוני, תעזוב אותו. הוא אומר, לא, אני לא אעזוב אותו. למה? יש לי חובת חינוך. מה זה חובת חינוך? הוא חייב לקיים את המצווה. אמרתי לו, כן, זה לטווח קצר. אתה לא עושה חשבון לטווח ארוך. הוא אומר, זה לא כתוב בהלכה. הבן שלו חילוני היום.
אז רגע,
מה הרוויח? הרוויח שהוא עשה כמה תפילות, כן?
מה
האמון? זה הדרבה, שאתה נותן לחניך את האמון שהוא מסוגל להצליח. אם אני אומר לך, תשמע, אין שום סיכוי שתצליח. אתה כל פעם עושה פשלות. אני מכיר אותך. אל תנסה להביא מים מן המעיין, אתה תשבור את הקד. אני מכיר אותך, אל תעשה את זה, אני אשלח מישהו אחר. לא, אתם כל פעם לא סומכים עליי, אני אראה לכם. נו, מה יקרה? ודאי שהוא ישבור את הקד, למה? הוא ישבור את הקד בגלל שהוא צריך להיות נאמן למה שחושב. הוא צריך להיות נאמן למה שמצפים ממנו. יותר מזה, אם הוא לא ישבור את הקד, הוא ירגיש גרוע מאוד, הוא ירגיש שהוא מרד בסמכות. אז האמון זה הבסיס של החינוך, אבל זה נושא לשיעור בפני עצמו. זה נושא לשיעור בפני עצמו. יאללה, מה אתה רוצה? אתה אומר ש... אתה שומר ככה. אתה אומר, איך יכול להיות שאני אומר שהדור גדול, כשאני מסתובב בחוץ, אני שומע צלילים אחרים לגמרי. הייתי צריך לשמוע גדלות, ואני שומע קטנות. תשובה, הדור הוא כל כך גדול, שהוא ברוך השם גם מיואש. כלומר, מי שמיואש, זה סימן שהוא באמת גדול. כי עד עכשיו, הדור היה גדול, אבל הסתפק באידיאלים בינוניים. עכשיו, גם האידיאלים הבינוניים האלה לא מספקים אותו. תודה רבה. סימן שהדור ענק. ואתה רוצה קצת הוכחה? יש מקום שאני מציע לך לבקר בו, שבו יש הרבה אנשים מבני הדור, שבאים מהרקע עם הצלילים האלה שאתה שומע. מה?
זה
לא, מכון מאיר. שמעת על המקום הזה? תעבור כאן, מספסל לספסל בבית המדרש, תשאל כל אחד, שיספר לך קצת את תולדות חייו. עד כאן להיום, שלום. לא, יש לי עוד שיעור ב-12.